הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 17 מהלכות קידוש החודש. לאחר מה שלמדנו בכל הפרקים הקודמים, שהם בעצם רק הקדמה לתכלית ולעיקר, שהיא הידיעה האם יראה הירח בליל ה-30 או לא, הרי בפרק זה מדריך אותנו הרמב״ם איך על פי כל ההקדמות שהוא הביא בפרקים הקודמים, מגיעים לידי ידיעה תכליתית ומעשית בכל חודש, האם למעשה בפועל יראה הירח בליל ה-30 או לאו. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל הדברים שהקדמנו לבאר בפרקים הקודמים, הרי הם כדי שיהיו עתידים, דיינו מזומנים, מלשון הפסוק במגילה ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. ומוכנים לידיעת הראייה, לחישוב אפשרות ראיית הירח בליל ה-30, ואפשרות ראיית הירח תלויה בעיקר בשני גורמים. הראשון, מרחקו של הירח מהשמש על פני גלגל המזלות, וזאת משום של הירח אין אור עצמי, והוא מקבל את אורו מהשמש, ולפיכך רק צד הירח שפונה לשמש מאיר תמיד, ואילו צידו האחורי, כנגד הצד הפונה אל השמש, חשוך תמיד. ולפיכך אפשרות הראייה של אורו של הירח מכדור הארץ תלויה במידת מרחקו של הירח מהשמש, שכאשר הוא הכי קרוב לשמש לעינינו על גבי גלגל המזלות, דהיינו כאשר הוא נמצא בדיוק בין כדור הארץ לבין השמש, וגם כאשר הירח קרוב למקום זה, דהיינו שהוא מתחיל במהלכו ומתרחק מעט מהשמש, עדיין לא נראה את אורו. אלא צריך שיתרחק שיעור מספיק מהשמש, כדי שצידו הפונה אל השמש שהוא הצד המואר, ייראה מספיק בכדור הארץ, ואז קיימת האפשרות לראותו. ולפיכך הדבר הבסיסי הקובע האם ייראה הירח או לאו, הוא מרחקו של הירח מהשמש על פני גלגל המזלות, כפי ששניהם נראים מכדור הארץ. ולפיכך ביאר הרמב״ם בפרקים י"ב וי"ג את הדרכים לחישוב מקום השמש על פני גלגל המזלות, ובפרקים י"ד ות"ו ביאר הרמב״ם את הדרכים לחישוב מקום הירח על פני גלגל המזלות, וכך נוכל לדעת את ההפרש בין מקום השמש למקום הירח בליל ה-30, ועל פי זה לדעת האם יש אפשרות לראיית הירח באותו לילה או לאו. וכל זה הוא גורם אחד לאפשרות ראיית הירח. והגורם השני הוא מידת החשכת השמיים בזמן שהלבנה מופיעה מעל האופק. שכן בתחילת החודש, כאשר הירח נראה כחרמש דק, אין אפשרות להבחין בו, אלא על רקע שמיים חשוכים ביותר, ועל כן כדי שנראה את הירח, צריך ששקיעת הירח אל מעבר לאופק תהיה באותו לילה, בפרק זמן מספיק רחוק משקיעת השמש, שבעת שיעבור מספיק זמן משקיעת השמש שהשמיים יהיו חשוכים, עדיין יראה הירח מעל האופק. ודבר זה גם הוא נקבע על פי מרחקו של הירח מן השמש על פני גלגל המזלות, אך הוא נקבע גם על ידי גורמים נוספים, וכמו רוחב הירח שאותו ביאר הרמב״ם בפרק הקודם. דהיינו כמה מסלול הירח נוטה ממסלול השמש לצפון או לדרום, שדבר זה הוא מן הקובעים את ההפרש בין זמן שקיעת השמש לזמן שקיעת הירח. ולאחר ידיעת כל הדברים הללו שביאר הרמב״ם בפרקים הקודמים, שהם מקום השמש, מקום הירח ורוחב הירח, הרי תוכל לחשב האם יראה הירח בליל ה-30 או לאו, וכשתרצה לדעת זאת, תתחיל ותחשב את כל החשבונות שנתבארו בפרקים הקודמים, ותוציא, דהיינו שתמצא על ידם את מקום השמש האמיתי, ומקום הירח האמיתי, ומקום הראש, שזוהי הנקודה התחלתית בנטיית מסלול הירח ממסלול השמש, ואת כל אלו תחשב לשעת הראייה, דהיינו לשעה שבה מתאפשרת הראייה שהיא כ-20 דקות לאחר השקיעה, בליל ה-30. וכדי לדעת את ההפרש בין מקום הירח למקום השמש, הרי תגרע, דיינו תפחית, את מקום השמש האמיתי ממקום הירח האמיתי, והנשאר הוא הנקרא אורך ראשון, שזהו המרחק בין השמש לירח לאורך קו המזלות, דיינו המרחק כפי שהוא נראה לעינינו מכדור הארץ. והסיבה שמרחק זה נקרא אורך, מכיוון שהוא מציין את המרחק בין השמש לירח לאורך קו המזלות שהוא ממזרח למערב, שהוא הארוך. וההפרש בין השמש לירח בקו זה יכול להגיע לעד 180 מעלות. וזאת לעומת נטיית מסלול השמש ממסלול הירח לצפון או לדרום, הנקראת רוחב הירח, משום שנטייה זו יכולה להגיע למקסימום 5 מעלות. והסיבה שהיא נקראת אורך ראשון, היא משום שבהמשך יבאר הרמב״ם גם אורך שני, שלישי ורביעי, שכולם מתבססים על האורך הראשון, אלא שהם נעשים לאחר שמוסיפים וגורים מהאורך הראשון את התיקונים הנדרשים. והאורך הראשון הוא הנתון הבסיסי שיש לדעת אותו כדי להתחיל את חשבונות הראייה. משום שהוא מלמד אותנו את ההפרש בין השמש לירח, ועל פי זה אנו יודעים, א', האם הירח מספיק רחוק מהשמש כדי שנוכל לראות את אורו המשקף את אור השמש, וב', האם יהיה מספיק זמן בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, שהשמיים יהיו חשוכים מספיק כאשר הירח הוא עדיין מעל האופק. אך, אין האורך הראשון יכול למדוד את משך הזמן המדויק שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח, ולצורך זה עלינו לדעת את הרוחב הראשון שאותו יבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה בית, ומאחר שתדע את מקום הראש ומקום הירח האמיתי, הרי תדע לחשב לפי המרחק ביניהם גם את רוחב הירח. דיינו את נטיית הירח ממסלול השמש לצפון או לדרום, כמה הוא, בכמה מעלות הוא נוטה, ואם הוא רוחב צפוני או דרומי. דיינו האם נטייתו ממסלול השמש לצפון או לדרום, ורוחב זה שהעלית הוא הנקרא רוחב ראשון. וזאת משום שבהמשך יביא הרמב״ם רוחב שני המבוסס על הרוחב הראשון, אלא שנוסף בו תיקון מסוים. ויזהר באורך הזה הראשון וברוחב הראשון, דיינו שתדקדק בהם היטב, משום שהם הבסיס לחישוב הראייה, ויהיו שניהם מוכנים לפניך לצורך המשך חשבונות הראייה. ואתה מבאר הרמב״ם את חישוב התכנות הראייה לפי האורך הראשון. והכלל בזה הוא שכאשר האורך הראשון הוא קצר, דיינו שההפרש בין מקום השמש למקום הירח הוא קטן, הרי לא תיתכן כלל ראיית הירח. ומשתי סיבות, משום שכאשר הירח קרוב לשמש לעינינו, הרי הוא עומד בינינו לבין השמש או קרוב לזה, וכל הצ הצד המואר שלו פונה כלפי השמש ואינו נראה לעינינו. וגם משום שאז שקיעתו של הירח קרובה מאוד לזמן שקיעת השמש, והשמיים לא מספיקים להחשיך לאחר שקיעת השמש באופן שנוכל לראות את הירח. וככל שהאורך הראשון מתארך, דיינו שהמרחק בין הירח לבין השמש גדל, כך יש יותר סיכוי לראיית הירח. וזאת מבאר הרמב״ם בהלכה ג' והתבונן באורך זה הראשון שהגעת אליו לפי החשבון, אם יצא לך האורך הזה 9 מעלות בשווה דיינו בדיוק, או פחות מכך, שאז הירח קרוב מאוד אל השמש, תדע בוודאי שאי אפשר לעולם שיראה הירח באותו הלילה בכל ארץ ישראל, ואין אתה צריך לשום חשבון אחר. ואם יהיה האורך הראשון יתר על 15 מעלות, תדע בוודאי שהירח ייראה בכל ארץ ישראל, ואין אתה צריך לחשב שום חשבון אחר, משום שאז הירח יתרחק מהשמש מרחק מספיק, שבוודאי יראו אותו לעת הזו. ואם יהיה האורך הראשון מ-9 מעלות ועד 15, שמרחקו של הירח מהשמש הוא גבולי, הרי הדבר מוטל בספק אם יראה הירח בארץ ישראל באותו לילה עולב, ולפיכך תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה, שיבאר הרמב״ם בהלכות שמי-ה' ועד י' ב', עד שתדע אם יראה הירח או לא יראה. הלכה ד', במה דברים אמורים בשהיה מקום הירח האמיתי מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים, אבל אם היה מקום הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, הרי הירח לא ייראה גם בשיעור רחוק יותר של מעלות בינו לבין השמש. והשיעור הוא שאם יהיה האורך הראשון 10 מעלות בשווה או פחות, תדע שאין הירח נראה כלל באותו הלילה בכל ארץ ישראל, ואם היה האורך הראשון יתר על 4 ו-20 מעלות, ודאי יראה הירח בכל גבול ישראל. ואם היה האורך הראשון מ-10 מעלות עד 4 ו-20, תצטרך לדרוש ולחקור בחשבונות הראייה. שהרמב״ם יבאר בהלכות הבאות, עד שתדע אם יראה הירח אם לא יראה. והטעם לחילוק בין המזלות השונים הוא, משום שיש חילוק בין זמן השקיעה במזלות השונים לפי ריחוקה מקו המשווה, ודבר זה גורם שבאותו מספר של מעלות של ריחוק השמש מהירח, בחלק מהמזלות, הדבר יגרום למרחק של זמן רב יותר בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, דבר המגביר את האפשרות לראיית הירח. ואתה מתחיל הרמב״ם לבאר את חשבונות הראייה, אותם צריך לעשות כאשר האורך הראשון הוא בין 9 ל-15 מעלות, כאשר הירח נמצא ממזל גדי ועד תאומים, או בין 10 ל-24 מעלות, כאשר מקום הירח הוא ממזל סרטן עד מזל קשת. חשבונות אלו שהתבארו בהלכות הבאות בנויים מארבעה שלבים שמטרתם היא להגיע למשך זמן השהייה המדויק בו אישה הירח מעל האופק לאחר שקיעת החמה בליל הראייה. שדרך זה נדע האם כאשר לאחר שקיעת השמש יהיה חשוך מספיק עדיין לא ישקע הירח וניתן יהיה לראותו מעל האופק. ודרך החישוב היא על ידי ניתוח הבעיות השונות שבגללם האורך הראשון אינו מספק את משך זמן השהייה המדויק שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח, ובכל שלב ניתן פתרון לאחת מהבעיות, ואז משתנה שמו של האורך הראשון לאורך שני, ואחר כך מאורך שני לשלישי ומשלישי לרביעי, עד שהאורך החמישי נותן כבר את המידע הסופי והמדויק בעניין זה. בהלכה שלפנינו יבאר הרמב״ם את התיקון הראשון שנעשה לאורך הראשון, שעל ידו הוא הופך להיות אורך שני, והסיבה שבגללה נדרש התיקון הזה היא תופעה המכונה שינוי המראה, שאותה יבאר הרמב״ם בהלכה וב, שמחמתה יראה הירח בפועל לעינינו לפני המקום שבו הוא עתיד להיראות לפי האורך הראשון, ולפיכך יש להפחית מספר מסוים של חלקים המשתנה לפי אורכו של האורך הראשון, ולדעת מתי יראה הירח בפועל לעינינו. הלכה ה', ואילו הם חשבונות הראייה, כאשר אנו פותחים כאמור בחשבון הראשון, התבוננו ראי הירח באיזה מזל הוא. התבוננו ראי הירח באיזה מזל הוא, אם יהיה הירח במזל תלת, תגרע מן האורך הראשון 9.5 חלקים, ואם יהיה במזל שור, תגרע מן האורך מעלה 1, ואם יהיה במזל תאומים, תגרע מן האורך 8.5 חלקים, ואם יהיה במזל סרטן, תגרע מן האורך 2.5 חלקים, ואם יהיה במזל אריה, תגרע מן האורך 3.40 חלקים, ואם יהיה במזל בתולה, תגרע מן האורך 7.30 חלקים, ואם ואם יהיה במזל מוזניים, תגרע מן האורך 4 או 30 חלקים, ואם יהיה במזל הקרב, תגרע מן האורך 4 או 30 חלקים, ואם יהיה במזל קשה, תגרע מן האורך 6 או 30 חלקים, ואם יהיה במזל גדי, תגרע מן האורך 4 ו-40 חלקים, ואם יהיה במזל דלי, תגרע מן האורך 3 ו-50 חלקים, ואם יהיה במזל דגים, תגרע מן האורך 8 ו-50 חלקים, והנשאר מן האורך אחר שתגרע ממנו אילו החלקים, הוא הנקרא האורך שני. על החווה, ולמה גורין חלקים אילו? לפי שמקום הירח האמיתי אינו המקום שיראה בו הירח, לעיני הצופה מכדור הארץ, אלא שינוי יש ביניהם, הן באורך והן ברוחב, והוא הנקרא שינוי המראה. וטעם שינוי המראה הוא, משום שכל החשבונות שנעשו עד עתה, מבוססים על נקודת המרכז של כדור הארץ. בעוד שלמעשה יש שווי לכדור הארץ, והצופה על הירח עומד על קליפת כדור הארץ, כך שהוא רואה את הירח בנקודה נמוכה יותר. ושינוי מראה האורך בשעת הראייה, לעולם גורין אותו מן האורך, כמו שאמרנו, על החזיין, אבל שינוי מראה הרוחב, אם היה רוחב הירח צפוני, גורין את החלקים של שינוי מראה הרוחב מן הרוחב הראשון, ואם היה רוחב הירח דרומי, מוסיפין את החלקים של שינוי מראה הרוחב, על הרוחב הראשון, ומה שיהיה הרוחב הראשון, אחר שמוסיפין עליו. או גורין ממנו אותם החלקים של שינוי המראה הוא הנקרא רוחב שני. הלכה ח' וכמה הם החלקים שמוסיפים או גורין אותן מן הרוחב הראשון כדי לתקן את שינוי מראה הרוחב? אם יהיה הירח במזל תלה 9 חלקים, ואם יהיה במזל שור 10 חלקים, ואם יהיה במזל תאומים 16 חלקים, ואם יהיה במזל סרטן 7 ו-20 חלקים, ואם יהיה במזל אריה 8 ו-30 חלקים, ואם יהיה במזל בתולה 4 ו-40 חלקים, ואם יהיה במזל מוזניים 6 ו-40 חלקים, ואם יהיה במזל הקרב 5 ו-40 חלקים, ואם יהיה במזל קשת 4 ו-40 חלקים, ואם יהיה במזל גדי 6 ו-30 חלקים, ואם יהיה במזל דלי 7 ו-20 חלקים, ואם יהיה במזל דגים 12 חלקים. על החטאת, ומאחר שתדע חלקים אילו, תגרע אותם מן הרוחב הראשון או תוסיף אותם עליו, כמו שהודענוך ויצא לך הרוחב השני, וכבר ידעת אם הוא צפוני או דרומי, ותדע כעת, לאחר תיקון הרוחב הראשון, כמה מעלות וכמה חלקים נעשה זה הרוחב השני, ותכין אותו לפניך, ויהיה העתיד דיין ומוכן ומזומן לצורך המשך החשבונות. ואתה עובר הרמב״ם לתיקון האורך השני, על ידי נטילת מקצת מהרוחב השני, עליך יוד, ואחר כך תחזור ותיקח מן הרוחב השני הזה מקצתו, מפני שהירח נלוז, דיין ונוטה, סוטה, במעגלו, במסלולו מקו המזלות לצפון או לדרום, ותופעה זו מצריכה לתקן את האורך השני, על ידי שמוסיפים עליו או גורים ממנו מקצת מן הרוחב השני, וכמה יהיה מקצת שתיקח ממנו מהרוחב השני, אם יהיה מקום הירח מתחילת מזל תלה עד 20 מעלה ממנו, או מתחילת מזל מוזניים עד 20 מעלה ממנו, תיקח מן הרוחב השני שני חומשיו, ואם יהיה הירח מ-20 ממזל תלה עד 10 מעלות ממזל שור, או מ-20 ממזל מוזניים עד 10 מעלות ממזל הקרב, תיקח מן הרוחב השני שלישיתו, ואם יהיה הירח מ-10 מעלות ממזל שור עד 20 ממנו, או מ-10 מעלות ממזל הקרב עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעיתו, ואם יהיה הירח מ-20 מעלות ממזל שור עד סופו, או מ-20 ממזל הקרב עד סופו, תיקח מן הרוחב השני חמישיתו, ואם יהיה הירח מתחילת מזל תאומים עד 10 מעלות ממנו, או מתחילת מזל קשת עד 10 מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני שטותו, ואם יהיה הירח מ-10 מעלות ממזל תאומים עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל קשת עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטותו, ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל תאומים עד 5 ו-20 ממנו, או מ-20 ממזל קשת עד 5 ו-20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביע שטותו, ואם יהיה מקום הירח מ-5 ו-20 ממזל תאומים עד 5 מעלות ממזל סרטן, או מ-5 ו-20 ממזל קשת עד 5 מעלות ממזל גדי, לא תיקח כלום לפי שאין כאן נליזת מעגל. ואם יהיה הירח מ-5 ממזל סרטן עד 10 ממנו, או מ-5 ממזל גדי עד 10 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביע שטותו. ואם יהיה מקום הירח מ-10 ממזל סרטן עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל גדי עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני חצי שטותו. ואם יהיה מקום הירח מ-20 ממזל סרטן עד סופו, או מ-20 ממזל גדי עד סופו, תיקח מן הרוחב השני שטותו. ואם יהיה הירח מתחילת מזל אריה עד 10 מעלות ממנו, או מתחילת מזל דלי עד 10 מעלות ממנו, תיקח מן הרוחב השני חמישיתו, ואם יהיה הירח מ-10 מעלות ממזל אריה עד 20 ממנו, או מ-10 ממזל דלי עד 20 ממנו, תיקח מן הרוחב השני רביעיתו, ואם יהיה הירח מ-20 ממזל אריה עד 10 ממזל בתולה, או מ-20 ממזל דלי עד 10 מעלות ממזל דגים, תיקח מן הרוחב השני שלישיתו, ואם יהיה הירח מ-10 ממזל בתולה עד סופו, או מ-10 ממזל דגים עד סופו, תיקח מן הרוחב השני שני חומשיו, וזאת המקצת שתיקח מן הרוחב השני, היא הנקראת מעגל הירח. הלכה י' ואחר כך, לאחר שבידך מעגל הירח המתאים לפי הרוחב שיש לירח בלילה זה ומיקומו של הירח בקו המזלות, יש לקחת את המעגל הזה ולתקן על ידו את האורך השני, ולצורך כך תחזור ותתבונן ברוחב הירח ותראה אם הוא צפוני, אם דרומי. אם היה הרוחב צפוני, תגרע את מעגל הירח הזה מן האורך השני, ואם היה רוחב הירח דרומי, תוסיף את המעגל הזה על האורך השני. במה דברים אמורים? בשהיה מקום הירח מתחילת מזל גדי עד סוף מזל תאומים, אבל אם היה הירח מתחילת מזל סרטן עד סוף מזל קשת, יהיה הדבר להפך. שאם יהיה רוחב רוחב הירח צפוני, תוסיף את המעגל על האורך השני, ואם יהיה רוחב הירח דרומי, תגרע את המעגל מן האורך השני, ומה שיהיה האורך השני אחר שתוסיף עליו, או תגרע ממנו את המעגל, הוא הנקרא אורך השלישי, ודע שאם לא יהיה שם נליזת מעגל, תא הירח אינו נוטה מקו המזלות, וממילא לא נתן החשבון לקחת מן הרוחב השני כלום, יהיה האורך השני עצמו, הוא האורך השלישי, בלא פחות ולא יתר, ולא צריך תיקון כלל. ודאי האורך השלישי דורש תיקון, משום שינוי זמני השקיעה של המזלות השונים. ותיקון זה מגיע בהלכה י' ב'. ואחר כך תחזור ותראה את האורך השלישי הזה, והוא המעלות שבין הירח והשמש, באיזה מזל הוא. אם יהיה האורך במזל דגים או במזל תלת, תוסיף על האורך השלישי שטותו, ואם יהיה האורך במזל גלי או במזל שור, תוסיף על האורך השלישי חמישיתו, ואם יהיה האורך במזל גדי או במזל תאומים, תוסיף על האורך השלישי שטותו, ואם יהיה האורך במזל קשת או במזל סרטן, תניח האורך השלישי כמות שהוא, ולא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, ואם יהיה האורך במזל הקרב או במזל אריה, תגרע מן האורך השלישי חמישיתו, ואם יהיה האורך במזל מאזניים או במזל בתולה, תגרע מן האורך השלישי שלישיתו, ומה שיהיה האורך השלישי אחר שתוסיף עליו או תגרע ממנו, או תניח אותו כמות שהוא, הוא הנקרא האורך רביעי. והאורך הרביעי עדיין צריך תיקון, משום היות אופק הראייה מעל ארץ ישראל, שהיא צפונית לקו המשווה, לפיכך האופק הוא אופק נוטה לצד צפון. וזהו התיקון שאותו כותב אתה הרמב״ם, ואחר כך תחזור אצל רוחב הירח הראשון, ותיקח ממנו שני שלישיו לעולם, וזהו הנקרא מנת גובה המדינה, משום שהיא מגיעה עקב האופק הנטוי של ארץ ישראל, ותתבונן ותראה אם יהיה רוחב הירח צפוני, תוסיף את מנת גובה המדינה לאורך הרביעי, ואם יהיה רוחב הירח דרומי, תגרע את מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי, ומה שיהיה האורך הרביעי, אחר שגורין ממנו את מנת גובה המדינה. או שמוסיפין עליו, הוא הנקרא קשת הראייה, שזהו המרחק במעלות בין שקיעת השמש לשקיעת הירח. הלכה י' ג', כיצד היא הדוגמה לחישוב שנתבר מתחילת הפרק ועד כאן, הרי שבאנו לחקור מראי הירח בליל ערב שבת שני לחודש אייר משנה זו, שהיא ד' ת' ת' ק' למד ח' שהיא שנת העיקר או לא יראה. הרי תוציא את מקום השמש האמיתי ומקום הירח האמיתי ורוחב הירח לשעה זו כמו שעודה נוחה, יצא לך מקום השמש האמיתי בשבע מעלות ותשעה חלקים ממזל שור סימנו זאת, ויצא לך מקום הירח האמיתי ב-18 מעלות ושישה או 30 חלקים ממזל שור סימנו יחלב, ויצא לך רוחב הירח ברוח דרום 3 מעלות ושלושה וחמישים חלקים סימנו גנג, וזהו הרוחב הראשון, ותגרע את מקום השמש ממקום הירח, יישאר 11 מעלות ושבעה ועשרים חלקים סימנו יקז, וזהו האורך הראשון. ולפי שהיה הירח במזל שור, יהיה שינוי מראה האורך מעלה אחת, וראוי לגרוע אותה מן האורך הראשון, יצא לך האורך השני 10 מעלות ושבעה ועשרים חלקים סימנו יחז, וכן יהיה שינוי מראה הרוחב במזל שור 10 חלקים. ולפי שרוחב הירח היה דרומי, ראוי להוסיף עליו שינוי המראה שהוא 10 חלקים, יצא לך הרוחב השני 4 מעלות ושלושה חלקים סימנו דג. ולפי שהיה הירח ב-18 מעלות ממזל שור, ראוי לקוח מן הרוחב השני רביעיתו, והוא נקרא מעגל הירח, יצא לך מעגל הירח לעת זו מעלה אחת וחלק אחד, לפי שאין מדגדקין בשניות, ולפיכך מעגלים את 45 השניות היוצאות בחשבון לחלק. הלכה י' ד', ולפי שרוחב הירח דרומי הוא מקום הירח האמיתי במזל שור שהוא בין ראש גדי וראש סרטן, ראוי להוסיף את המעגל על האורך השני, יצא לך האורך השלישי 11 מעלות ושמונה ועשרים חלקים סימנו יקוח. ולפי שהאורך הזה במזל שור, ראוי להוסיף על האורך השלישי חמישיתו שהוא 2 מעלות ושמונה עשר חלקים, ויצא לך האורך הרביעי 13 מעלות ושישה וארבעים חלקים סימנו יגמב. וחזרנו אצל הרוחב הראשון ולקחנו שני שלישיו, יצא מנת גובה המדינה והוא 2 מעלות וחמישה ושלושים חלקים. ולפי שהיה הרוחב דרומי, ראוי לגרוע את מנת גובה המדינה מן האורך הרביעי, יישאר לך 11 מעלות ואחד עשר חלקים סימנו יא. וזוהי קשת הראייה בלילה הזה, ועל דרך זאת תעשה ותדע את קשת הראייה, כמה מעלות וכמה חלקים יש בה בכל ליל ראייה שתרצה לעולם. אלא שכאמור, אתה אנו יודעים את אופן חישוב הזמן המדויק שבין זמן שקיעת השמש לזמן שקיעת הירח, אך עדיין לא נתברר לנו איזה שיעור זמן שבין שקיעת השמש לשקיעת הירח מאפשר את ראיית הירח ללילה זה. בכך ממשיך הרמב״ם בהלכת את וו, ואחר שתצא, דיינו שיצא לך קשת זו של הראייה, תבין בה, תתבונן בה כדי לחשב האם ראיית הירח תתאפשר, ודע שאם תהיה קשת הראייה 9 מעלות או פחות מכך, אי אפשר שיראה הירח בכל ארץ ישראל. וזאת משום שקשת ראייה של 9 מעלות משמעותה שהירח ישקע 36 דקות לאחר שקיעת השמש. ובזמן זה, במקום הימצאות הירח מעל האופק ממש לפני שקיעתו, עדיין השמיים אדומים ולא ניתן לראות את הירח. ואם תהיה קשת הראייה יתר על 14 מעלות, דיינו מ-15 מעלות ומעלה, אי אפשר שלא ייראה הירח ויהיה גלוי לכל ארץ ישראל, שום שאז שקיעתו של הירח תהיה 60 דקות לאחר שקיעת השמש, שאז השמיים הם כבר חשוכים לגמרי, כך שגם אם חרמש הירח הוא קטן ודק, יהיה ניתן לראותו. ולסיכום, כאשר ההפרש בין השמש לירח הוא עד 9 מעלות, שאז ההפרש בין זמני השקיעה שלהם הוא עד 36 דקות, הרי באופן ודאי לא ניתן לראות את הירח בארץ ישראל. ובאם ההפרש ביניהם הוא מ-15 מעלות ומעלה, שאז שקיעת הירח היא לפחות 60 דקות לאחר שקיעת השמש, הרי באופן ודאי ניתן לראות את הירח. אך באם קשת הראייה תהיה בין המעלות 10 ו-14, אז יש להסתפק האם הדבר יאפשר לראות את הירח, צריך להסתייע בנתונים נוספים, כפי שהרמב"ם מכתוב בהלכות הבאות. הלכת את זין, ואם תהיה קשת הראייה מתחילת מעלה עשירית עד סוף מעלת 14, תערוך קשת הראייה אל האורך הראשון, דיינו שתמדוד ותשווה את קשת הראייה ביחס אל האורך הראשון, ותדע אם יראה הירח או לא יראה, מן הקיצין שיש לו, דיינו על פי הערכים הקבועים של ראיית הירח, שהרמב"ם יבאר בהלכות הבאות, והן הנקראים קיצי הראייה. ועניין הערכת קשת הראייה ביחס אל האורך הראשון, היא משום שכאמור אפשרות ראיית הירח תלויה בשני גורמים. עובי חרמש הירח הנראה מכדור הארץ, ומידת ההחשכה של הרקיע בשעת הראייה. וככל שחרמש הירח דק יותר, כך הוא יהיה ניכר רק על רקע שמיים חשוכים יותר. וככל שהוא עבה יותר, הוא יהיה ניכר גם על רקע שמיים מוארים יותר. והאורך הראשון מביא לידיעת עובי חרמש הירח. ואילו קשת הראייה מביאה לידיעת משך הזמן שיעבור בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, וממילא גם את מידת ההחשכה שתהיה ברקיע בשעת הראייה. ולפיכך יש להעריך את קשת הראייה מול האורך הראשון, שכן באורך ראשון קטן, כאשר הירח הוא דק מאוד, הרי הירח לא ייראה, אלא כאשר קשת הראייה היא גדולה, והיא נותנת אפשרות לראיית הירח בשמיים חשוכים, המאפשרת לראותו גם כאשר הוא דק מאוד. ואילו כאשר האורך הראשון הוא ארוך, מה שגורם שנראה את הירח חווה, הרי הירח ייראה גם כאשר קשת הראייה קטנה, דהיינו שעל אף שהשמיים עדיין מוארים קצת, עדיין ייראה הירח משום אוביו. אך כל זה הוא כאשר קשת הראייה היא בטווח בינוני, שאז אפשרות הראייה תלויה במידת עובי חרמש הירח. אך כאשר קשת הראייה קטנה מ-9 מעלות ומטה, הרי השמיים מוארים במידה כזו שגם חרמש שווה לא ייראה. וכל הערכות של קשת הראייה ביחס אל האורך הראשון, הם רק כאשר קשת הראייה היא 100 מעלה עשירית עד למעלה 14, שאז השמיים מוחשכים במידה בינונית, ואפשרות ראיית הירח תלויה באוביו. ובהלכות הבאות מפרט הרמב״ם את קיצי הראייה. הלכה י' ז', ואילו הם קיצי הראייה, אם תהיה קשת הראייה מיתר על 9 מעלות עד סוף 10 מעלות או יתר על 10, ויהיה האורך הראשון 13 מעלות או יותר, ודאי ייראה הירח, ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה י' ח', ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 10 מעלות עד סוף 11 מעלות או יתר על 11, ויהיה האורך הראשון 12 מעלות או יותר, ודאי ייראה הירח, ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה י' ט', ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 11 מעלות עד סוף 12 מעלות או יתר על 12, ויהיה האורך הראשון 11 מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה חף, ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 12 מעלות עד סוף 13 מעלות או יתר על 13, ויהיה האורך הראשון 10 מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. הלכה חף א', ואם תהיה קשת הראייה מיתר על 13 מעלות עד סוף 14 מעלות או יתר על 14 מעלות, ויהיה האורך הראשון 9 מעלות או יותר, ודאי ייראה. ואם תהיה הקשת פחות מזה, או יהיה האורך פחות מזה, לא ייראה. ועד כאן סוף הקיצין. ואתה נותן הרמב״ם דוגמה לחישוב הראייה על פי קיצי הראייה. הלכה חף ב', כיצד? באנו להתבונן בקשת הראייה שליל ערב שבת שני לחודש אייר, משנה זו שישנת ד' דף דף קוף למד ח', יצא לנו בחשבון קשת הראייה 11 מעלות ו-11 חלקים כמו שידעת, ולפי שהייתה קשת הראייה בין 10 עד 14, ערכנו, דיינו שעלינו לערוך ולהשוות אותה אל האורך הראשון כדי לדעת האם יראה הירח, וכבר ידעת שהאורך הזה בליל זה היה 11 מעלות ו-7 ו-20 חלקים, ולפי שהייתה קשת הראייה יתר על 11 מעלות והיה האורך הראשון יתר על 11, יוודע שוודאי יראה הירח בליל זה בכל ארץ ישראל לפי הקיצין הקצובות שנתבערו ליל, וכן תעשה בכל קשת וקשת עם האורך הראשון שלה. דיינו שתשווה את ערך הקשת מול האורך הראשון ותדע אם הירח ייראה או לא ייראה. וכאן מסיים חישוב עניין ראיית הירח. הלכה חף ג', וכבר ראית מן המעשים האלו כמה חשבונות יש בו וכמה תוספות וכמה גירויים, אחר שיגענו הרבה עד שימצאנו דרכים קרובים שאין בחשבונם עומק גדול, לפי שהירח הכלכלות גדולות יש במעגלותיו, דיינו במסלוליו, ולפיכך אמרו חכמים בראש השנה על הפסוק בתהילים שמש ידע מבואו, שרק השמש ידוע מבואו, אבל ירח לא ידע מבואו, שמסלולו אינו ידוע וקבוע, ואמרו חכמים שם בראש השנה שפעמים בא בארוכה, פעמים בא בקצרה, כמו שתראה מחשבונות אלו, שפעמים תוסיף ופעמים תגרע, עד שתצא, דיינו עד שיצא לך קשת הראייה, ופעמים תהיה קשת הראייה ארוכה, ופעמים היא תהיה קצרה כמו שביארנו. הלכה חף דלת וטעם כל אילו החשבונות, ומפני מה מוסיפים מניין זה ומפני מה גורין, ואיך נודע כל דבר ודבר מאילו הדברים, והראיה על כל דבר ודבר, היא חוכמת התקופות. דיינו הקפת השמש והירח והכוכבים סביב העולם, והגימטריאות, דיינו חוכמת החשבון, שחיברו בחכמי יוון ספרים הרבה, והם המצויים עכשיו ביד החכמים חכמי התכונה, אבל הספרים בחוכמת התכונה שחיברו חכמי ישראל שהיו בימי הנביאים מבני יששכר לא הגיעו אלינו. ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם, שאין בהם דופי ואי אפשר לאדם לערער אחריהם, אין חוששים למחבר. בין שחיברו אותם נביאים, בין שחיברו אותם גויים, לפי שכל דבר שנתגלה טעמו ונודע אמיתתו בראיות שאין בהן דופי, הרי אין אנו סומכים כלל על זה האיש האמרו שלימדו, אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע. וכאן מסתיים הפרק ה-17.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.